אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. מה צפוי לנו הבוקר? במיוחד עבורכם משקימי הקום, נשאל למה מספיקים שני לילות של שינה גרועה כדי לגרום לנו להרגיש זקנים בהרבה. כמו כן נציין 25 שנה לסרט מטריקס ונבדוק האם יש יסוד לרעיונות המדעיים שבו, וגם מי ריחל על רחל והמוסיקה הנפלאה של קורט וייל, גם אלו יהיו כאן בשעה זו. עורכת תמנה הולדשטיין, מפיקה תמר בנימין, תמיר צובריה לביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אלו צלילים, כמוזיקה לאוזניי. מאז 7 באוקטובר, הרבה אנשים מדווחים שהם לא ישנים טוב. אפשר בהחלט להבין את זה. אנחנו עם מחקר חדש שמגלה שמספיקים שני לילות של שינה גרועה כדי לגרום לנו להרגיש זקנים בהרבה. נפנה לפרופסור תמר שוחט, חוקרת שינה ושעונים ביולוגיים, ראש החוג לסיעוד בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אני קצת תוהה לגבי ההגדרה של המאמר הזה, אני אתחיל בזה. מה זאת אומרת בכלל להרגיש זקנים? ומה ההבדל בין זה לבין סתם להרגיש עייפים?
מעניין שאת עשית את ההקבלה הזאת מיד בין זקנים לעייפים. אז זקנה או גיל זה מחקר שזה משתנה שאפשר לבדוק אותו בכל מיני דרכים. אפשר לבדוק גיל כרונולוגי, מתי נולדתי, כן, בת כמה אני. אפשר למדוד, היום מודדים הרבה פעמים גיל ביולוגי, ויש ויכוח גדול מה זה גיל ביולוגי ואיך מודדים אותו ומה, זאת אומרת, כי הרי אנחנו יכולים להיות באותם גילאים, אבל מצב הבריאותי של אדם אחד הוא הרבה יותר טוב ממצבו הבריאותי של מישהו אחר. זאת אומרת, משהו בביולוגיה שלו, בפיזיולוגיה שלו, הוא טוב יותר, וגם זאת דרך להסתכל על זקנה או על גיל.
כן.
במאמר הזה הדבר המעניין שהם עושים זה שהם שואלים איך אתה מרגיש, ומסתבר שגם זה מחקר בהקשרים שונים של בריאות ותפקוד, תפקוד פיזי, תפקוד מנטלי, ומסתבר שכמה אני מרגיש או כמה אני מרגישה שהגיל
כאילו
שלי,
איך אתה מרגיש, כלומר בת כמה את מרגישה, זה מה שהם שאלו?
אני מרגישה, כן, זה פשוט okay. שאלה נורא נורא פשוטה, הם שאלו בת כמה את מרגישה, והם ישבו בין זה לבין הגיל הכרונולוגי האמיתי שלך.
שאלה נורא מוזרה.
מסתבר שלא, אני חושבת שאנחנו שואלים את זה בכל מיני הקשרים. ומתברר שיש בזה משהו, זאת אומרת, זה מעיד משהו על הבריאות המנטלית שלנו, על הבריאות התפקודית שלנו, איך אנחנו מתפקדים ביום-יום, כמה אנחנו פעילים, כמה אנחנו משתתפים בפעילות חברתית, כמה אנחנו כן. פעילים גופנית וכן הלאה.
כן, מה שאני מתכוונת, זה שבדיוק על ההיפוך הזה דיברתי. זאת אומרת שכשאנשים, כשהם עייפים, אז הם פשוט יגידו אולי בהשאלה כמובן, כי אף אחד לא באמת יודע איך זה להיות, את יודעת, נגיד בגיל מבוגר יותר מעצמו, אנחנו לא באמת יודעים. אז הם בעצם ענו אולי בהשאלה כששאלו אותם את השאלה הזו?
בהשאלה, ובעצם דיברו על ההשאלות שלהם.
זאת אומרת, כאילו למדמיינים.
ההשאלות שלהם, כן. לא, נכון, נכון, זה ודאי. אבל יש המון מצבים כאלה בחיי היום-יום, זאת אומרת, לא צריך מחקר כזה כמו שהם עשו. כמובן שבמחקר אנחנו רואים את זה בצורה מסודרת ומאורגנת, אבל אני יכולה לחשוב על כל מיני מצבים, למשל, להתעורר מוקדם לתוכנית בוקר, נכון? לתוכנית בוקר ברדיו.
כן, קיבלתי שלא תגיעי לה לשאלה הזו.
אני מהר מאוד מגיעה אליה, כי גם אני נדרשתי להתעורר יותר מוקדם מהרגיל היום. אז זה מצב שאנחנו מרגישים שהיינו רוצים עוד קצת לישון, עוד קצת להתרענן, עוד קצת לצבור אנרגיות, וכשקמים עייפים, ויש מה שנקרא טיפוסי לילה, שמאוד קשה להם לקום בשעות הבוקר המוקדמות, הם גם מזכירים את זה במאמר אגב, הם אומרים שהיחס לגיל הוא שונה אצל טיפוסי בוקר ואצל טיפוסי לילה, זה עוד אחד מהמאמרים
שלהם. זה מעניין.
כן.
מה זאת אומרת היחס לגיל שונה אצל טיפוסי בוקר ולילה, כשמאירים אותם אחרי שינה רעה? את שני הטיפוסים האלו?
לא, שוב, שאלו אותם פשוט את אותה השאלה שנשאלת לאורך המאמר הזה, באיזה גיל אתה מרגיש? מה אתה מרגיש שהגיל שלך? מה הגיל שאתה מרגיש שאתה? ומסתבר שם שטיפוסי לילה באופן כללי מרגישים יותר מבוגרים, אבל מהגיל הכרונולוגי שלהם, אבל אם את מפריעה לשינה, כמו שאמרת, של טיפוסי בוקר, אם את פוגעת בשינה שלהם, אז הם ידווחו על הרגשה שהם הרבה יותר זקנים ממה שהם.
כלומר, טיפוסי בוקר דווקא יותר קנאים לשנתם, אפשר להסיק ממה שאת אומרת?
בוא נאמר, יש להם איזושהי נוקשות כזאת, אנחנו גם יודעים את זה מ...
כן, כן, יש להם נוקשות, כן. לא, אני פשוט טיפוס לילה שמדי בוקר מכריחים אותו לקום בשעה בלתי סבירה, זאת הבעיה שלי.
ואיך את מרגישה שאת גיל שלך? מה הגיל שאת מרגישה שאת?
אני עכשיו אתחיל לחשוב על השאלה הזו, אני מעולם לא חשבתי עליה, אני פשוט אמרתי לעצמי... וואי, נגמורה, וזהו, וכך המשכתי את יומי. כמו הרבה מאוד אנשים, אני חושבת אפילו, לא אגיד מבוגרים, אני חושבת מילדים מגיל בית ספר ואילך, ברגע שאתה נדרש לקום, שלא בשעה שבה הגוף רוצה לקום, דבר שמשום האנושות החליטה שהוא הגיוני. זהו, כולם עייפים, אפשר להגיד, לא?
נכון, אז זה באמת דבר שאנחנו מכירים הרבה שנים ממחקר על שינה בגיל ההתבגרות, ואנחנו אמרת נכון, עוד שאנחנו צעירים, בגיל ההתבגרות שיש לנו נטייה ללכת לישון יותר ויותר מאוחר, זאת אומרת, אנחנו בעצם הופכים בגיל ההתבגרות לטיפוסי לילה, באופן הדרגתי, ואחר כך שאנחנו מגיעים לשנות ה-20 ומתחתנים ועובדים ונולדים לנו ילדים, אנחנו חוזרים להיות יותר בנטייה לטיפוסי בוקר, אבל זה נכון ש... בגיל ההתבגרות יש את הבעיה הזאת שצריך לקום לבית ספר, נכון? צריך להגיע לכיתה, צריך ללמוד, צריך להיות ערניים, צריך להיות קשובים.
כן.
וזה אתגר מאוד מאוד גדול, ומתבגרים מתמודדים עם זה, ויש כאלה שזו ממש בעיה אצלם להתעורר בבוקר ולהגיע לכיתה.
אני חושב שאפשר להגיד שלרובם, אפשר להגיד שעבור רוב בני הנוער, השעה שבה מתחיל בית הספר אינה הולמת את אורח חייהם. זה נכון לגבי רובם. ובכל זאת, למרות שבית הספר מיועד להם וללימודים שלהם, הדבר הזה אינו משתנה. אני רוצה, כי בעצם דילגנו על המתודה, כלומר, אמרת ששאלו את האנשים, אבל רק בואי נגיד, מדובר על הרבה מאוד אנשים יחסית, זה לא מחקר צר, זה מחקר של, לא עשרות, לא אלפים, אבל כמה מאות של אנשים,
נכון.
ובכל מיני גילאים, נכון? ואיך הם, כן. הם יצרו להם שינה גרועה או שינה טובה? איך הדבר הזה עבד במחקר שלפנינו?
מאוד פשוט. זה פרדיגמה מחקרית שקוראים לה פרדיגמת חסך השינה. בעצם חוקרים כבר במשך הרבה מאוד שנים, במשך עשרות שנים, מנסים להבין מה החשיבות של השינה, למה אנחנו צריכים את הדבר הזה, כן? דבר שבו אנחנו פסיביים, אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו לא יעילים, אנחנו לא צרכנים, אנחנו לא עושים כלום, אנחנו רק במיטה ישנים. והדרך שמצאו, אחת הדרכים, לחקור את הדבר הזה, זה על ידי למנוע שינה מנבדקים. זאת אומרת, מביאים נבדקים במעבדה, במחקר הזה דווקא עשו את זה בבית, היום אפשר לנטר את השינה גם מרחוק, ואמרו להם, אתם ישנים רק 4 שעות בלילה, אוקיי? וזה איזשהו ניסוי שאחריו, אחרי שני לילות הם עשו את זה בניסוי הנוכחי, שאלו אותם בבוקר מה הגיל שלהם, מה הגיל שהם מרגישים שהם. ואז ראו שבהשוואה לקבוצת ביקורת, ששם ישנו 9 שעות, לילה מלא, כן, אנחנו ישנים הרבה פחות מ9 שעות בדרך
כלל. כן, את אמרת לי 9 שעות, לילה מלא, זה... וואו, אני פה מדמיינת חדי קרן על קשתות, כשאת אומרת 9 שעות, זה טירוף.
הם קראו לזה שינה רוויה, זאת אומרת, שינה שבאמת ממקסמת את עצמה על כל אחד, פחות או יותר, וישבו את זה וראו שאלה שהגבילו את השינה שלהם, עשו להם חסך שינה של 4 שעות בלילה בלבד, הם דיווחו שהם... מרגישים הרבה יותר זקנים ממה שהם.
כן. אבל שינה גרועה יכולה להיות גם שינה ארוכה, כלומר, העובדה ששינה ארוכה לא מעידה על טיבה. את זה הם לא בדקו, נכון? הם בעצם בדקו שינה מקוצרת.
נכון, זה מאוד נכון מה שאת אומרת, ובאמת אחת הביקורות שיכולות להיות על המחקר הזה, זה שיש גוף נרחב של מאמרים שמראים שגם שינה ארוכה מדי היא בעייתית. זאת אומרת, צריך למצוא את האיזון, מה שנחשב לשינה תקינה זה בסביבות 8 שעות, וכמובן זה צריך לקחת את זה בערבון מוגבל גם, משום שיש הבדלים בין אישיים מאוד גדולים.
הם יכולים להיות מאוד גדולים, כי אנחנו מכירים אנשים שמעידים על כך, אני ישן 4.5 שעות ואני פיקס, ככה אני אוהב את זה. יש אנשים כאלה. וזה נכון?
זה נכון, אבל הם די בודדים. רוב האנשים צריכים 6, 7, 8 שעות. ויש גם את מעריכי השינה, אנחנו קוראים להם, שהם צריכים 9 ו-10 שעות, וגם שם יכולה להיות בעיה. זאת אומרת, בעצם אין התייחסות לדבר הזה במחקר הנוכחי. הם הסתכלו על הצד, כמו שאת אומרת, של המקצרי שינה, של הארבע שעות בלבד, והם עשו בעצם שני ניסויים שם, ניסוי אחד, זאת אומרת, הם עשו ניסוי והם עשו סקר. הניסוי היה באמת הגבלת השינה לארבע שעות, הסקר היה לשאול אנשים, בהתבסס על החודש האחרון, כמה לילות ישנת מעט מדי. כן? ואז אנשים צריכים, מסתמכים על הזיכרון, כמה שעות בחודש האחרון ישנתי לא מספיק, הרגשתי שאני לא ישן מספיק, שזה גם משהו סובייקטיבי, כן?
לא, וגם יכול להיות שהסיבה שלא ישנת מספיק היא זו שגרמה לך להרגיש מבוגר יותר, נגיד חוב גדול לבנק, למשל, מדיר את השינה, וגם גורם לך להרגיש מבוגר ואומלל.
נכון, פשוט כך. נכון, אז הדברים באמת מאוד מעורבבים אחד בשני, אבל הרציונל בעצם, הסיבה שעשו את המחקר הזה מלכתחילה, וגם החדשנות של המחקר הזה, זה ש... מתברר שאומנם אנחנו יודעים ששינה נורא חשובה לתפקוד, כן? לבריאות נפשית, לבריאות מנטלית, לבריאות קוגניטיבית, לבריאות המוח באופן כללי והגוף, ואנחנו יודעים שאם הגיל השינה נהיית פחות טובה, אבל מה שלא ידענו עד המחקר הזה זה שהתחושה הסובייקטיבית של כמה, מה הגיל שאני מרגיש שבו אני נמצא, קשור בתוצאי בריאות שונים, בתפקוד, זאת אומרת, הוא גם קשור. אם אני מרגישה צעירה יותר, אז כנראה שאני באמת בריאה יותר, ומתפקדת יותר. ומסתבר שזה בא לידי ביטוי גם בשינה. זאת אומרת, אם אני ישנה פחות, אני ארגיש שהגיל שאני מרגישה יהיה נמוך יותר.
יכול להיות פער בין התחושה שלי לבין מה שבאמת טוב לגוף שלי? זאת אומרת, צריכים, מכל אמרת, אנשים מסוימים צריכים כך, אנשים צריכים אחרת. זה רק על סמך התחושה, ויכול להיות שנגיד בדיקה פיזית, תראה שהגוף שלי צריך מספר אחר של שעות שלה?
זאת שאלה מעניינת. אני חושבת שזה כמו, אני תמיד משווה את זה למשקל גוף, או כל מיני מאפיינים פיזיולוגיים אחרים שלנו, כן? יש אנשים שהם במשקל יותר גבוה וזה בסדר, והם עדיין בריאים. זה נורא משתנה מאדם לאדם. אבל
כי היינו מצפים לכאורה, אנחנו בתקופה שמדברים על רפואה מותאמת אישית, אני רוצה שיגידו לי, את צריכה, גברתי, 7 שעות ו-12 דקות, וזה הדבר הנכון עבורך.
אז הכלל אצבע זה שאת צריכה את שעות השינה שיאפשרו לך להרגיש ערנית ופעילה במהלך היום. זה בדרך כלל האקסיומה, כן?
וזה לא תמיד פשוט מתי שהגוף שלי יתעורר באופן טבעי, האם לא עצם זה שאנחנו בכלל שמים שעון מעורר, זה אומר שמשהו העיר אותנו, זה אומר שלא ישנו מספיק, נקודה.
כן, אז כאן את באמת מדברת על משהו שהוא נורא חשוב, שזה התזמון של השינה. השעון הביולוגי שלנו, כן? בעצם שינה זה חלק מתהליך מחזורי שמתרחש כל 24 שעות, והוא מוכתב על ידי השעון הביולוגי שלנו, אז שקודם דיברנו על מתבגרים למשל, השעון הביולוגי שלהם מאוד סוטה מהשעון החברתי שלהם, שכמו שאמרת, הם צריכים לקום ולהגיע לבית ספר, למרות שבשבילם לקום בשבע בבוקר, נניח להגיע לכיתה, זה כמו אמצע הלילה. כן? הם עדיין זקוקים לעוד שינה, והם באמת נורא סובלים מזה. אז בעצם המחקר של התחום הזה של שעונים ביולוגיים, שהוא מאוד מאוד רחב, בהקשר של השינה הוא מתמקד בשעה, בשאלה מתי השעות הכי נכונות לנו לישון. למשל, אם אנחנו מסתכלים על אנשים שעובדים במשמרות, וגם כאן יש את ההבחנה בין טיפוסי לילה וטיפוסי בוקר. טיפוסי בוקר נורא יסבלו במשמרת לילה, אבל טיפוסי לילה נורא יסבלו במשמרת בוקר, כשהם צריכים להגיע לעבודה בשבע. ובשבילם זה שוב, זה גזר דין מוות, זה אמצע הלילה בשבילם. זה כמו בשביל אדם רגיל לקום בשתיים או בשלוש בלילה. תחשבי על עוד דוגמה, למשל ג'טלג. כשאנחנו טסים למזרח, המערבה, תלוי כמה שעות, כן? אבל אני למשל חוזרת חזרתי לפני שבוע מטיסה לארצות הברית, לקליפורניה, שזה 10 שעות הפרש. ההסתגלות לשעון החדש, ההסתגלות של השינה שלי לשעון החדש במקום החדש, זה דבר מאוד מאוד בעייתי, מאוד קשה.
נכון, אבל אלו כמובן חריגות, וכשדברים האלה בעצם מלהבים את היום-יום שלנו, אם אנחנו באמת עובדי משמרות, בבתי חולים, או להבדיל פיצוציות, אז יש בעיה. השאלה האחרונה אלייך, פרופסור שוחט, אני, כשאני רואה את מנהיגנו, לא רק של ישראל, בכלל של העולם, בעיקר בעיתות שכאלו, אני מאוד מוטרדת מזה שהם לא ישנים מספיק, והדבר אולי אפילו פוגע בהחלטות שלהם. כי אני יודעת שכשאני לא ישנה מספיק, אני עצבנית, אני לא בכך מתנהגת באופן רציונלי. את היית מוטרדת מדבר כזה?
אני מאוד מוטרדת מדבר כזה, ובאמת יש הרבה דוגמאות לדבר הזה. יש כל מיני מצביעים דגולים שהכריזו שהם צריכים את השנת שלהם. אני כבר לא זוכרת, את צריכה לבדוק אותי, את צריכה לגגל את זה, אבל אם זה היה בן גוריון או שמעון פרס, או יש בהחלט מנהיגים שאומרים שבלי שנת הם לא מסוגלים לתפקד כמו שצריך, ויש כאלה ש... לא ישנו את השנת הזה וצריכים אותו, כן? אבל כן, אני בהחלט מוטרדת, וזה מתבטא גם בהחלטות של מנהיגים וגם בצבא. יש המון המון מחקרים שמנסים למצוא את הדרך לאפשר לחיילים לישון מספיק בשביל לתפקד כמו שצריך, אבל כשאת מדברת על המפקדים, הם הרבה פעמים באמת תרוטי עיניים ומגיעים לחמל וצריכים להחליט החלטות מכריעות על חיי אדם, וזה באמת מאוד מאוד מטריד. ועדיין לא נמצאה התרופה או הפתרון לבעיה הזאת.
אנחנו נריץ את מפלגת יקיצה טבעית בבחירות הבאות, ונראה מה יקרה אז. פרופסור תמר שוחט, חוקרת שינה ושעונים ביולוגיים, ראש החוג לסיעוד בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה שהעברת איתי את הדקות הראשונות של תוכנית מוקדמת זו. להתראות.
בשמחה, ביי ביי.
בילדותי מדור הרכילות הידוע נקרא רחל המרחלת. אך היום לפנינו רחל המרוחלת. שכן, מסתבר שיעקב ולאה, יעקב ולאה הרגילים של התנך, יצאו לשדה על מנת לרחל על רחל. נפנה לדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
תראה, כן. לא, כן.
אגב, הרכילות תגיע בהמשך, בהמשך לשיחה הקודמת, היה זה חיים ברלב שהגיע לחזית הדרום מלחמת יום כיפור, שמע על הקטסטרופה, והלך לישון, כששאלו אותו מדוע הלך לישון, הוא ענה שגנרל איפה הוא גנרל מטומטם. אז זה הבן אדם ש... כן.
יפה, לא, אני בטוחה האמת של המנהיגים שונים, יש גם כל מיני, בטח לשנות צהריים, יש להם את הספה, את מתחת לשולחן, יש כל מיני דברים כאלה.
אבל חיים ברלב התפרסם בזה שכשהוא היה עייף הלך לישון, טען את המצברים ותפקד, הוא באמת היה אחד הגנרלים המוערכים בתולדות עם ישראל. היום באמת נמשיך עם יעקב ורחל, וכזכור, יעקב פגש ליד הבאר את הרועים ובעיקר את רחל. היא הייתה יפה והיא סחרה את ראש יעקב. עכשיו, יעקב ורחל הם בני דודים. לבן, אבא של רחל, הוא אחיה של רבקה, אמא של יעקב. לבן, כמו דוד של יעקב, משהו מכונה בערבית חלי. בערבית, כזכור, שני סוגי דודים. דוד שהוא אח של האם שנקרא חלי, ודוד שהוא אבא או אח של האב שנקרא עמי. וככה כתוב, ויומר לו לבן, ליעקב, הכוונה, אח עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. לבן אמר ליעקב, שהוא משפחה, תקשיב, אתה כמו אח שלנו, אתה כמו הבן שלי, מאותו עצם ואותו בשר בעצם, ויעקב נשאר, כמו שכתוב, חודש תמים, אבל אנחנו מכירים את הפתגם הידוע שדגים ואורחים מסריחים אחרי שלושה ימים, ואורח הוא רצוי לזמן קצר אחרי זה, הוא באמת מתחיל להעיק, צריך להכיל אותו, צריך לשעשע אותו, צריך להערך לו לחברה, ולא תמיד יש לנו זמן וחשק לעזוב הכל ולהתעסק באורח. אז מה עשה לבן? הוא לבן רמז ליעקב שיועיל בטובו ויתחיל לעבוד בצורה מסודרת. תראי, אני מניח שיעקב הרגיש לא נעים להתארח בלי לעשות דבר, אז הוא עזר פה ושם, שאב מים פה, ניקה שם, שחב דברים מאכל להתם וכיוצא בזה, אבל זה לא מספיק. ברגע שיעקב עובד, הוא מביא תועלת לבית, הוא מצדיק את האוכל שהוא אוכל, הוא כבר לא אוכל חינם, וכך נאמר, ואומר לבן ליעקב, אחי אחי אתה, ועבדת אני חינם, הגיד לי מה מזכורתך. ומי לכרות, מה שהיה עד עכשיו נגמר, יעקב יתחיל לעבוד בצורה מסודרת, תמורת שכר כמקובל, והנה הגרסה המקראית לשאלה שתצא בכל רעיון עבודה, מה הציפיות השכר שלך? כאילו, אגיד לי מה עם מזכורתך? אבל לפני שיעקב ינקוב בשכרו, ישנה סטייה מהסיפור לצורך הסבר קטן, כתוב, יש איזה מאמר מוסגר, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, והנה לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. וזה מעניין אתכם, אנחנו כבר מכירים, מה שנקרא פגשנו אותה ליד הבאר, ומתברר שיש לה אחות גדולה בשם לאה. רחל הקטנה ולאה היא הגדולה. הקטע הזה כבר תומן בחובו כמה רמזים מטרימים בתת. עכשיו, לאחיות יש שמות מעניינים. הזכרנו שכבר שרחל משמעו כבשה, ולאה זו פרה, כמו המילה הקדית ליאת ומשמעה פרה. לאה זה גם עייפה, אבל בצורת בינוני ולא כשם עצם. עכשיו, תיארו פה את לאה וגם את רחל. ללאה יש עיניים רכות, והשאלה היא כמובן, מה הכוונה בעיניים רכות? אז אני לא יודע, יש כל מיני פירושים.
אני זוכרת, שוב, מבית הספר שאמרו שהיא בכתה הרבה.
כן, שהיא דמעה או שהיא הייתה פוזלת, או כל בעיה אחרת, כזו או אחרת בעיניים. בכל מקרה, מה שזה לא יהיה, ברור שזה עומד בניגוד לתיאור של רחל. על רחל נאמר שהייתה יפת אור ויפת מראה, אז עיניים רכות זה ההפך. מול האחות המאוד מאוד יפה, עומדת אחות שהיא פחות יפה. בוא נאמר את זה ככה. וכמו שאנחנו כבר יודעים, הרי כשאישה מוצגת בתנך כיפה, ברוב המקרים גבר יאבד את ראשו, מטאפורית או כפשוטו. בכל אופן יש פה אחת יפה ואחת פחות, ויעקב גם סימן אחת מהן כמטרה. ויהב יעקב את רחל, ויאמר, עבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. הוא רוצה לעבוד שבע שנים והשכר יהיה רחל. עכשיו, בימי קדם לחתונה היא היגיון שונה מאשר בימינו. היום החתונה מבוססת על אהבה, ברוב המקרים, והזכרנו שפעם, במידה מסוימת גם היום, החתונה היא עסק כלכלי קודם כל, הרי הכי טוב אם אפשר לאור חילופי בנות, למשל הבת שלי תתחתן עם הבן שלך, והבת שלך תתחתן עם הבן שלי, ככה כולם יוצאים מאוזנים, אבל מה קורה אם הבן שלי רוצה להתחתן עם מישהי, אבל אין לי בת פנויה לתת בתמורה? אז הגבר קונה במרכאות או לא במרכאות את האישה מאביה, בדיוק כמו בסיפור על עבד אברהם ורבקה, יעקב מאוד מאוד רצה את רחל, אבל יש לו בעיה, הוא עני מרוד, אין לו שום דבר, איך הוא יקנה אותה בכלל? יעקב הציע ללבן הצעה שלבן לא יוכל לסרב לה. יעקב יעבוד אצל לבן שבע שנים, והשכר של שבע השנים הללו יהיה רחל, הוא יקנה את רחל בכוח עבודתו.
זה עניין מקובל הדבר הזה?
כנראה כן, כאילו עובדה שזה מופיע. לעבוד תמורת משהו כן, אז פשוט השכר הוא דמות אישה לנישואים. עכשיו, אם כי מותר לפקפק האם שבע שנים הללו, אם ממש ממש שבע הקפות של כדור הארץ סביב השמש, או פרק זמן נוסחאי המציין זמן רב, אני מזכיר לך שרון ששבע שנים בגיל הפוריות עברו בחורה, זה המון זמן, בטח ובטח בימי קדם. אני לא בטוח שהוא באמת חיכה שבע שנים לרחל, מיד אני אסביר מדוע, אבל נקרא את הפסוק הבא, ואומר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר שווה עמדי. לבן הסכים בשמחה, הוא עדיף לתת את רחל לאחיין שלו ולא למישהו אחר, ככה הכל נשאר במשפחה. ההצעה הונחה על השולחן, והנה המימוש שלה, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו ועיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. ואמר יעקב ולבן, הווה את אשתי כי מלאו ימי ואבוא אליה. פה נכתב במפורש שהוא עבד שבע שנים תמורת רחל, עכשיו אני אסביר מדוע שבע שנים נראה לי קצת מוגזם. נתחיל בעובדה שהרושם הנוצר מקירת הסיפור הוא שיעקב הוא בחור צעיר במלוא עונו, רחל היא נערה צעירה ונאה, אם היא לא בגיל הנישואים אז היא ממש ממש קרובה, ובימי קדם לא חיכו יותר מדי זמן כדי ללדת לילדים, הרי לאור תמותת התינוקות שהגיעה עד אפילו 80% במקרים מסוימים, הרי קיום האוכלוסייה מותנה בלידת כמה שיותר ילדים, אז לבזבז כמה, שבע שנים בהם יכולים לבלד 4-5 ילדים, זה נוגד את ההיגיון ונוגד
נכון, למרות שאולי זו בדיוק ההדגשה של עד כמה, כאילו, הייתה שווה את זה.
זה גם נוגד את ההיגיון וגם נוגד כל מה שאנחנו יודעים על מנהגי העת ההיא. שבע זה מספר טיפולוגי, כאמור, מספר בשמעות שמציין הרבה זמן, כלומר שיעקב חיכה המון 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 זמן עבור רחל, לפחות בראייתו, ויש פה אחד הפסוקים הכי יפים בתנ"ך לדעתי, והיו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה, למרות שמדובר לכאורה בשבע שנים, מבחינת יעקב המאוהב, השנים חלפו כמו ימים אחדים, ממש, זה כמו הספר של מאיר שלו, כי ימים אחדים, הוא לקחת פה את השם. זה ממש ממש רומנטי ויפה. בכל מקרה, גם בין אם עברו שבעה חודשים, שנתיים, או ממש שבע שנים, זה פחות משנה. כרגע, המון זמן חלף, הגיע הרגע הגדול. יעקב מילא את חלקו בעסקה, ועתה הוא דרש מלבן לממש את חלקו שלו, כלומר לתת לו את רחל. כאישה הכוונה, ויעקב המיר את הממון בזמן, דוגמה קלאסית למשפט time is money, וכך כתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעס משתה. לבן קיים את הבטחתו, הוא אסף את כולם, וערך משתה חתולה חגיגי, אבל מה שנקרא לא כל כך מהר, ואיב הערב, ויקח את לאה ביתו, ויבוא אותה אליו, ויבוא אליה, יעקב הכוונה בא אליה, ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה. הוא לקח את לאה בערב כשחשוך ונתן אותה במקום רחל ליעקב. יעקב בא אליה, כלומר הם קימו יחסי מין, הוא בעצם מימש את הניסויים, מה שנקרא נגעת הנסעת. בנוסף, לבן נתן את זלפה השפחה שלו כשפחה ללאה, כלומר משרתת אישית. לבן רימה את יעקב בגדול, עקיצה מטורפת, והנה משפט הסיום שרון, בעקיצה הזו נסיים את פינתנו היום בתקווה להשבת החטופים והנעדרים במהרה בימינו אמן.
בהחלט כן, אנחנו מקווים, אז רק לרחילות לא הגענו, אולי בשבוע הבא?
אם אנחנו נגיע לרחילות בפינות הבאות, זה היה פרסוק של טיזר או קדימון כזה.
טיזר, אוקיי. אני מודה לך מאוד, דוקטור אילנה בקסיס, תודה.
תודה לך ולמאזינים.
השבוע ציינו 25 שנים לצאת הסרט מטריקס, וכעת אני מציעה לכם לקחת את הגלולה האדומה ולהבין, לדעת. האם המדע הבדיוני של המטריקס יכול להיות פשוט מדע? לשם כך נפנה ליהונתן ברקהיים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
בוקר טוב שרון, בוקר טוב מאזינים.
בוקר אור. יש טעם, אנחנו צריכים להזכיר בקצרה לאנשים על מה זה מטריקס, אתה אומר, או שאנחנו פשוט נצלול אל תוך הרעיונות שבו?
אפשר, יכול להיות שצריך להזכיר בעיקר לדור הצעיר, שאולי לא צפה בסרט בזמן שהוא יצא, או לא צריך להשלים אחר כך, אפשר להגיד בכמה מילים. ובעצם את הסרט הוא, אני חושב, הפריצת הדרך הגדולה ביותר בסרטי המדע הבדיוני בסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, והוא עשה באמת מהפכה בעולם הקולנוע, ביכולת לנו לתפוס מה זה בינה מלאכותית, והייתי אומר שבעצם יותר ממשהו אפילו השפיע על המדע, הוא השפיע על איך אנחנו תופסים את העניין הזה של AI. אז נזכיר באמת בכמה מילים, שניאו, הגיבור של הסרט שמשחק אותו קיאנו ריבס, הוא עבד בסך הכל כמתכנת מחשבים וכפושע סייבר, והוא התחיל להיות חשדן לגבי המציאות שסביבו, זה ניו יורק של סוף המאה ה-20, 1999, ובדומה לאליס בארץ הפלאות, באיזושהי הזדמנות, הוא עקב אחרי הארנב הלבן, מה שנקרא, והוא פגש את טריניטי, שמשחקת אותה קרי אן מוס, בכל אופן, אז הוא פוגש אותה, והיא מובילה אותה למורפיוס, ומורפיוס בעצם מבטיח לניו את האמת, על ידי הצעה של הכדורים הגדולה האדומה, או הכחולה, ואז ניו מגלה שהוא היה עבד.
קרי אן מוס, קרי אן מוס, גם אני
לקח
רגע, סליחה.
ואז הוא מגלה שהוא היה עבד של בינה מלאכותית, ששולטת בעולם במציאות חלופית של 200 שנה אחר כך, ושכל מה שהוא חי עד אותו רגע, זה סוג של דימוי או העתק, והמטריקס הזה בעצם, הבינה המלאכותית המתקדמת הזאת, היא רשת שמאלצת אנשים לחיות את החיים שלהם בתוך חלום ממוחשב, ולמשוך מהם אנרגיה, כן, מתוך זה שהם חולמים, הרשת של הבינה המלאכותית מושכת מהם אנרגיה, בגלל שנוצר חורף גרעיני, והשמש נחסמת ועוד כהנה וכהנה. ואז בעצם לא חסר.
כאילו בעצם הייתה מלחמה בין המין האנושי לבינה המלאכותית, ובעצם המין האנושי הפסיד.
נכון.
נכון? ונהיה חורף גרעיני, ועכשיו אנחנו צריכים אנרגיה, כי אין לנו שמש. כאילו לא אנחנו, הבינה המלאכותית צריכה את האנרגיה.
נכון. ואז יש שם את הסיפורים מהאורקל, בעצם שזו תוכנה שאיכשהו היא צריכה לחמוק, מהמטריקס ולהישאר לצד לצדם של בני האדם וכו' וכו'. אז בעצם יש שם הרבה, יש שם בסרט כמה קונספטים מדעיים שלכאורה לאותו זמן הם נראו עתידני, אפשר לבחון אותם באמת רבע יובל אחר כך, חצי יובל אחר כך,
כן.
ולשאול את עצמנו האם דברים יתממשו או לא.
נכון, אבל קודם כל מה שפתחת בדבריך, אני חושבת, רק תגיד לי אם אני טועה, באמת כמו שאמרת, השפעה גדולה נודעת לסרט הזה, אני חושבת, על היחס בתרבות הפופולרית, ואצל בן אדם בכלל, לבינה מלאכותית. אני חושבת שזה ממש, זה כן ביסס איזושהי אימה.
אני חושב שכן, אני חושב שזה, וגם הסרט אני רובוט שיצא כמה שנים אחר כך, והתבסס בעצם לסיפורים של אסימוב, משנות ה-50, אני לפחות זוכר שראיתי את זה כילד, וזה היה באמת, זה נראה מצד אחד מאוד מאוד דיסטופי ואפוקליפטי כזה. מצד שני, עצם החשש שאנחנו יכולים לבנות, שאנושות יכולה לבנות איזשהו גולם שיקום יום אחד על יוצרו, אני חושב שזה בעצם הקסם של כל הסרטים האלה, כן? שבעצם,
כן, וזה כמובן רעיון ותיק.
זה רעיון ותיק, והמטריקס זה בעצם, אפשר להגיד, במובן מסוים זה ראשית הצירים, למרות שהיו כאלה שקדמו לו, אבל מבחינת ההצלחה הקולנועית, הוא כנראה באמת, הוא עשה שינוי מאוד גדול בתפיסה שלנו, כן.
אז בוא נעבור על הדברים, על קומץ רעיונות. הרעיון המרכזי, הרעיון שבעצם אנחנו חיים בסימולציה של נתונים. הרעיון הזה הוא אפשרי מדעית? ניתן בכלל לבדוק אותו?
על פניו, אז אני חושב שרוב האנשים יגידו שלא. ואגב, זה גם, זה רעיון מאוד מאוד ותיק גם, כן, העובדה שאנחנו חיים באיזשהו העתק, כן, בעולם שהוא בעצם העתק של אידאה נעלה יותר, זה רעיון יחסית מאוד מאוד ישן. כבר אפלטון, בכתבים שלו דיבר על מה שנקרא משל המערה, הוא היה מאוד מתוסכל מהמוות של המורה שלו, של סוקרטס, והוא ניסה בעצם להבין את משמעות הקיום, והוא טען שיכול להיות שאנחנו בעצם חיים באיזושהי מערה שהיא בתורה העתק של מציאות נעלה יותר, ואנחנו צריכים ללכת הרבה שנים קדימה, בערך לפני 20 שנה, כשפילוסוף שוודי בשם ניק בוסטרום טען שבהשראת הסרט מטריקס, איזושהי השערה, נקרא לזה, שמנוסחת בצורה יותר עדכנית, והיא אומרת שעם ההתפתחות הטכנולוגית של האנושות, בעתיד הלא רחוק, יהיה ניתן בעצם להפעיל סימולציות שמדמות את המציאות באופן מלא, עד כדי כך שהיצורים שאנחנו בני אדם נשלוט בהם יאמינו אחד לאחד שהם בעלי רצון חופשי. ואפשר בעצם לקחת את זה, זה בעצם הקצנה של עולם משחקי המחשב שאנחנו מכירים היום, אפשר להגיד, טוב, בעתיד אולי יהיו משחקי מחשב עד כדי כך מתוחכמים, שבהם יהיו מיליארדי יצורים שיעשו ביניהם נטוורקינג, והם יחשבו בגלל שתהיה להם בינה משל עצמם, כשאנחנו נעניק להם, הם יחשבו שהם בעצם בעלי רצון חופשי. אז יהיו כאילו אינסוף ישויות, אינסוף מציאויות, שמתוכן רק אחת היא פיזית. כן, אז השערת נקראת השערת המטריקס, וכמה שנים אחר כך, אחרי בוסטרום הגיע חוקר ניו זילנדי בשם בריין ווייטוורט, והוא טען בעצם שצריך לחקור את היקום מנקודת הנחה. כן, זה כבר ממש הרבה יותר חזק, כי מנקודת הנחה, שהוא לא ביטוי למציאות האמיתית, אלא רק לסימולציה בקנה מידה עצום, והוא טען שבעצם העולם עשוי להיות סימולציות נתונים שרץ על מסך רב-ממדי. ואם המהות של היקום היא מידע, חומר, מטען, אנרגיה ותנועה, אז בעצם כל חוקי השימור הם רק ביטוי של חוק שימור יחיד. כן,
אבל השאלה אם חובת ההוכחה לקיומה של המציאות היא על המשמיעים רעיונות אלו, שוב, לאורך ההיסטוריה, די, היו גם רעיונות של העולם הוא חלום, וזה דברים מאוד ותיקים.
נכון.
כאילו, האם חובת ההוכחה עליהם, על אלו שטוענים שזו סימולציה, או שבכלל אין שום דרך לבדוק את הדבר הזה?
אני חושב שאין דרך באמת לבדוק, אבל באופן עקרוני, אני לא בטוח שבאמת חובת ההוכחה עליהם, כן, כמו שחובת ההמצאה עליהם, ו... תראי, אולי לא בכדי חלק מהאנשים באמת שמביאים את הרעיונות האלה, הם לאו דווקא אנשים של מדעי הטבע, ודווקא יחסית די הגיוני, כן? אנשים שיותר מגיעים מהתחומים הפילוסופיים וכולי, ובהחלט ייתכן שלא, מה שנקרא, לא עליהם המלאכה לגמור, אבל הם לא בני חורין להיבטל ממנה, כן?
כן.
אז יכול להיות שבעתיד יהיו כלים, כיום בוודאי שאין כלים להוכיח או להפריך את הרעיונות.
כן, אבל דווקא הניו זילנדי הזה, אני חושבת שהוא פיזיקאי לחלוטין. כן, כן חוקר.
בכל אופן, אין לו יכולת, הוא כנראה תיאורטיקן לחלוטין, כן, אין לו יכולת להוכיח את זה.
כן, אוקיי, הבנתי. בוא נגיע לרעיון השני, שזה בעצם להשתמש בבני אדם כסוללה אנושית, כספקי אנרגיה. האם הדבר הזה הוא אפשרי?
אז באופן עקרוני, גם בן אדם נח, כן, גם אני שיושב יושב על כיסא ולתוך אני נמצא במצב מנוחה, אז אנחנו כל הזמן בעצם מפיקים חומר, הרי יש שריפת קלוריות בגוף שלנו, ולא כל האנרגיה מנוצלת, ותמיד יתרת האנרגיה נפלטת לסביבה כחום, זה מה שנקרא חום הגוף שלנו בעצם. כן, אז בני אדם, אנחנו יודעים, הם לוקחים אנרגיה שעטורה במזון ובשתייה, כן, את הקלוריות, וממירים אותה גם לאנרגיה קינטית, אנרגיות תנועה, וגם לאנרגיה חשמלית, שעל בסיסה הגוף שלנו מתפקד. ובעצם, כשאנחנו מדברים על חום הגוף שנפלט, אז אפשר לקמת מה הספק של החום, ולהבין האם ניתן לנצל את זה או לא, ובאיזה היקף. אז מסתבר שבעודנו נחים, אנחנו יכולים להפיק משהו כמו בין 100 ל-120 וט של אנרגיית חום, כן? שזה אולי נשמע הרבה, ויש אפילו חוקרים שלאורך השנים ניסו לנצל את האנרגיה הזו, כדי להפעיל כל מיני מחשוב לביש ודברים כאלה, כמו שעונים חכמים, אבל זה כנראה לא מדובר על מצב שאפשר עכשיו להניע את הטורבינות ותחנות כוח וכו'. אלא אם כן אולי עכשיו ניקח מיליוני אנשים שהם מתואמים וכולם נחים ביחד או whatever. אבל באופן עקרוני, למרות שהרעיון אפשרי, הוא אפשר להגיד מאוד מאוד הקדים את הזמן שלו. ואם אנחנו מדברים על אנרגיה חשמלית, כן, אז למשל אפשר לשאול מה המתח שעצור בכל נוירון במוח, כן? זה בעצם תא, ואפשר למדוד את הפרש הפוטנציאלים בין קצות התא. אז אם עודדים את זה בנוירונים, כן? אז יש דבר שנקרא בביולוגיה resting membrane potential, כן? בעצם למדוד את המתח בין קצות העצב, ואנחנו נגלה שבנוירונים מדובר על 70 מיליוולט בסך הכל, כן? 70 אלפיות וולט, זה המתח שעצור בכל נוירון, ואם אנחנו מכפילים את זה, למשל, ב-100 מיליארד נוירונים במוח, אז יכול להיות שתהיה איזושהי כמות שהיא כבר לא מבוטלת, אבל הבעיה שאנחנו לא מבינים כל כך עדיין איך כל הנוירונים מחוברים ואיך הם מסונכנים עובדים יחד. אז גם כאן הסרט זה ודאי הקדים את המציאות בהרבה, שלא לומר, אולי בכלל, כן, כלומר אנחנו יודעים שהמוח הוא המכונה הכי מסובכת בטבע. אז גם כאן זה בהחלט עדיין בתחומי המדע הבדיוני.
רעיון עצירת הכדורים, למשל, ודברים כאלו שיש שם, זה דברים שהם בדיוניים לחלוטין, נכון?
זה דברים בדיוניים לגמרי, כן, כלומר, באופן עקרוני יש שם כמה רעיונות במכניקה שהם בלתי אפשריים, כן, גם העניין של הליכה על קירות, קפיצה מבניין ללא פגע, וגם העניין של בריחה מקליע, שממנה בעצם נוצר כל הסיפור הזה של צילום קליע, כן, שמופיע בסרט כמה וכמה פעמים, אז למשל בריחה מקליע אפשר לבדוק אם זה אפשרי, סתם הדעה שווה פשוטה, כן? אז קליעים של רובה, נגיד ניקח קליע של רובה בקוטר של 0.22 אינץ', אז מהירות תנועה שלו באוויר היא משהו כמו בין 370 ל-460 מטר לשנייה, זה לפחות לפי הנתונים שבאינטרנט, והקליעים האלה נורים בסרט מטווח של כ-15 מטרים. מבחינה של זמן התנועה שלהם באוויר, מדובר ממש על מספר מאיות, וזמן התגובה של בן אדם, אנחנו יודעים את זה מכל שיעורי הבטיחות בדרכים ונהיגה, זה פחות רבע שנייה, ואם הולכים בחשבון ממש את כל הזמן שעובר מרגע קליטת הגירוי עד סוף התנועה, זה שתי שניות. אז ברור שזה הרבה הרבה יותר ארוך מהזמן שלוקח לכדור לנוע, וגם עניין של לעצור קליע, כן, יש שם קטע שניו עוצר קליעים, כאילו הוא עוצר עם היד והקליע ממש נעצר באופן מיידי. אז יש פה גם את הרעיון של מיידיות של כוחות וכולי. אז אם אנחנו מדברים על שדה שהוא דומה לשדה כבידה, כן, אז היכולת של שדה כבידה לעצור גופים במעוף כל כך מהיר באופן מיידי, זה בוודאי בלתי אפשרי, אלא אם כן מדובר בשדה עד כדי כך חזק שהוא יכול לעצור את החלקיק, את הקליע תוך כדי חלקיק שנייה, כך שאי אפשר להבחין.
כן, או אם אנחנו בתוך משחק מחשב, ששם באמת הכל אפשרי.
בדיוק, ועד בעצם כל הסתירות נפטרות, והפיזיקה עובדת מאוד מאוד יפה תחת החוקים החדשים.
ייי! טוב, אנחנו צריכים להיפרד, אני מודה לך, ושוב מתנצלת על תקלה, יונתן ברקהיים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי, גם אם אנחנו בסימולציה, עדיין נהנית לשוחח איתך. תודה.
תודה רבה. תודה רבה שרון, יום טוב.
בזמן הלא מספיק שנותר לנו, אנחנו רוצים להקדיש את פינת השירה למלחין קורט וייל, שנפטר היום לפני 74 שנים, לפני כמובן לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב. אז באמת, לשמחתי, תמר, המפיקה הנהדרת, הזכירה לנו שזה היום, לכתו של אחד המלחינים המשמעותיים והמשפיעים ביותר במאה ה-20, והוא מיוחד בכך שהוא השפיע על מכלול הז'אנרים של המאה ה-20, מאופרה, דרך מחזמר, ג'אז, זיגי סטרדס, דורס, והוא כמובן קורט וייל, שבאופן אישי אני מאוד אוהבת, והוא נולד בדסר ב-1900, עיר שגרתי בשנתיים למעשה בזכותו, בן של חזר שספג לתוכו את המאורעות של מלחמת העולם הראשונה עם המפלה והתפוסה של גרמניה שמובילות אל תקופת רפובליקת ויימר, בין התקופה הזו, בין סיום מלחמת העולם הראשונה לעליית הנאצים. ובכמה מילים, זו באמת תקופה של תוהו ובוהו פוליטי וחוסר יציבות כלכלית וחברתית ועוני מנבל ושפל מוסרי וערכי, לצד הפריחה האומנותית הליברלית החסרת תקדים הזו, החסרת גבולות שהביאה לעולם בין היתר את האקספרסיוניזם בתיאטרון ובספרות ובאדריכלות את הבאוהאוס ובציור, קולנוע, מוזיקה. זאת אומרת, תקופה שאת לא רוצה להיות בה ואת כן רוצה להיות בה. אז באמת המוזיקה של קורט וייל הפכה להיות השופר של התקופה, יחד עם משתפי פעולה, ברטולד ברכט או אריך קסנר וגאור קייזר, אז ביחד הם ציירו את התקופה במילים ובמוזיקה, והוא כתב לאור מה שמכונה מוזיקה יעילה או שמישה גבראוכס מוזיק, שמשרת את אידאל חיצוני כמו שאיפה לחירות וכבלי הון שלטון. אז מצד אחד המוזיקה שלו היא באמת שופר לתקופה, מצד שני היא גם הפכה להיות מזוהה עם שני עשורים האלה באופן טוטלי, שכשברגע שאני שם את הקטע הבא, הוא הופך להיות, את יודעת בדיוק לאיזו שעה במאה השעון שלך מכוון, אז בואי נשמע.
אבל זה, אוקיי, אבל זה רעיון, זאת הרעיון הזה שהאומנות לא משרתת אותי, או אמורה להעביר את רגשותיי הכמוסים. לא, היא אמורה לתווך רעיונות פוליטיים.
את צודקת בהחלט, והעניין הוא שבמוזיקה זה בכלל עוד יותר מיוחד, כי יש את השאלה פה, האם מוזיקה צריכה להיות לענות לחוקים הפנימיים וההגיוניים שלה, זאת אומרת לשרת רק איזשהו משהו אבסולוטי שקיים בה, בלי שום נרטיב חיצוני, אבל כאן באמת הם גייסו, האומנים של התקופה, קורט וייל והמשתפי פעולה שלו, גייסו את המוזיקה, ותכף נראה כיצד, כדי לשרת איזשהו נרטיב מעבר למוזיקה, אבל כמובן שהמוזיקה נותרה בפני עצמה, עם היופי שלה, היא לא תלויה בנרטיב החיצוני על מנת לעבוד. בואי נשמע את זה.
Oh, show us the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
Oh, we must find the next whiskey bar. Oh, if we don't find the next whiskey bar.
I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
זה כמובן אלבמה סונג שאני לפחות הכרתי אותו קודם כל בביצוע של הדורס.
קורט וייל גנב ג'ימו הראשון. לא, אז זה באמת, זה ביצוע מ-1930 עם באמת יופי של איכות הקלטה שטופלה,
כן,
אבל
מדהים.
תכף נשמע את לוט אלניה, היא הייתה בהמשך, אבל נשמע אותה עוד פעם, אנחנו נחזור אליי, זה תזמור את הג'אז של תאו מקאבן, וזה מתוך היצירה הראשונה שהוא שיתף פעולה עם ברטולד ברכט. התרגום לאנגלית הוא במקור של אליזבת הרטמן, זאת נקרא, זה הקנטטה המהגוני הקטנה, שאחרי זה באמת רוחב אחרי שנתיים ב-1929, לאופרה עלייתה ונפילתה של העיר מהגוני, וכבר שומעים כאן את מאפיינים של הסגנון ועמוד התווך שלה, מה שישאיר אותה, אני חושבת, מה שמשאיר אותה רעננה תמיד, זה הריחוק, כמו שאת אומרת, המבט האירוני של המוזיקה מהטקסט. הטקסט לא מתייסף, הטקסט של ברכט כל כך צורב, מדובר פה על נושאים כמו פדופיליה, עוני, רעב, התמכרות, ניצול, שחיתות, זנות, כל הניבול המוסרי של התקופה, והמוזיקה לא מנסה לצייר את הרגשות או התחושות של הדמויות במוזיקה, כמו שאת אומרת, כמו התחושות של הדמות, כמו במוזיקה פוסט-רומנטית של וגנר או מאלר, שכמובן וייל באמת הריץ בתחילת הקריירה, אלא הניגוד המופלא בין המתיקות והריקודיות של המוזיקה המאוד פופולרית של התקופה, השילוב של גבוה ונמוך ועם נשגב עם צרצי, אפילו משהו אגבי. אז נשמע עכשיו את לא תלניה מהלהיט הגדול שהוא כתב יחד עם ברכט באופרת גרוש מ-1930, בשיר מתוך הסרט שנעשה בעקבות ההצלחה, וזו ג'ניה פיראטי.
Meine Herren, heute sehen Sie mich gläsern am Waschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.
Als Kind! האופרה בגרוש, זאת הצלחה כבירה, והיא כמובן מבוססת על אופרת הקפצנים של ג'ון גריי מ-1728, מה שמראה לנו לצערנו שקדמה טכנולוגית לא מצילה אותנו מניוון מסורי, ושמלחמה ושפל כלכלי עם דרכים פתוחות לחזור אליו. אז את שומעת כאן את הקצב הרבה יותר מהיר, והקול של לני הרבה יותר גבוה משהתקבע במהלך השנים החיים אותו, אבל זה התקבע כבר איזה טון מסוים של ביצוע, כי לוייל היה ברור שהאירוניה עובדת, רק אם מאמתים את הטקסט הקשה הזה עם המתיקות ועם הדאנס האפי הזה של הביצוע.
כאילו הפער הזה.
בדיוק, הפער, החיכוך הזה. ובכלל, יש גם משהו פרקטי, המיקרופונים בכלל היו בתקופה, היו מעטים, והיה צריך לשמוע את הזמרים מעל הליווי, גם אם הוא היה מצומצם, עם הבנג'ו האופייני שלמעשה יתרים את הקריירה השנייה שלו בארצות הברית, צריך נגיע לזה. אז בכל מקרה, כל אחד לוקח את זה במקום אחר, נינה סימון בביצוע האלמותי שלה, הפכה את ג'ני ללוויה זוהמת ושקטה, זה עובד כמעט בכל פרספקטיבה, גם בעברית. בואי נשמע רגע את שיר הסרסור עם צביקי לוין ומיכל בלנקשטיין.
כשהופיע מחזר לשכב איתה אני זחלתי בנימוס מן המיטה ולא הפרעתי לקליינט עד שגמר וכשגמר שאלתי טוב מתי מחר?
זה עובד גם בעברית, התכנים באמת עוברים בכל שפה, אבל זה צריך הסגנון היחיד שזה לא עובד עודף ויברטו ופאטוס, שהם יכולים להפוך את ויאל אפילו ליותר מדי, הם מרקחים את העוקץ מהחיקוך הזה, כמו שאת אומרת. אז בואי נשמע את הזמרת הנקרא, הזמרת אנסופי פונוטר, בשיר האחות משבעת החטאים, שהוא בלט עם שירה, שהיא מצליחה לעשות את זה, לדעתי, כמו שצריך. אז אני באמת מבליצה לכל מי שלא בטוח שהטכניקה הווקלית שלו משרתת אותו, זאת אומרת שהיא מגבילה אותו לשירה בז'אנר אחד, שישיר קורט וייל, הוא כבר יסתדר אותך. אבל למה? בגלל הדימוי, ממש, בגלל הדימוי עצמו, זה גם מקצבי הריקוד והאירוניה, הם מרשים לגוף להיות פחות נפוח, לפעמים רק שרדת הביצוע משתקת אותך מלשיר את מוצרט, אבל זה עוזר, ובעיקר בגלל הדרישה מתוך הטקסט, להישאר נאמן לאינטונציה של הדיבור ולעשות מעבר חלק אל השירה מהדיבור, וזה באמת נכון לטכניקה במאה ה-16, ונכון, ויהיה נכון עד היום. אז ב-1933 הוא ברח מגרמניה עם אשתו, והגיע לארצות הברית, ושם הפך להיות מלחין, קריירה שנייה מצליחה, אופרות באנגלית, סרטים פנטסטיים שכדאי לראות מונטאצ' שווין.
למרות שיש טוענים שהייתה פחות מוצלחת מהקריירה הגרמנית.
תיתנו, אני לא מסכימה, אין דבר כזה, אין דבר כזה, מה זה, אין, היה לו את המגע הזהב, אני בטוחה שזה עוד יעשות כמה סיבובים ויראו כמה זה נפלא גם, אבל יש משהו בגרמנית שמאפשרת לנו את אולי את הטון הנשכני הזה שבאנגלית פחות יש, אבל הוא יצמיע גם שם את המוזיקה הפופולרית. רציתי לשמוע את אלה פיצג'רלד בביצוע לשיר ספטמבר סונג, אבל אין זמן כאמור.
אז עם מה ניפרד?
עם יצירה ליטורגית כיאה לבנו של חזן, היצירה הקידוש שנכתבה ב-1946, שמשלבת באמת את שתי התקופות, בביצוע מקהלת עמק חפר, בניצוח שמעון לבטוב עם הסולן איתן דרורי.
נהדר. תודה רבה לך, רונה ישראל קולט, 74 שנים לפטירתו של קורט וייל. תודה.
תודה.
Oh,
לרבים מאיתנו, גם אם דעותינו שונות לחלוטין, המצב הנוכחי בישראל נראה פשוט מטורף. אבל האם הוא נשען בבסיסו על רציונליות? המעבדה לקבלת החלטות ממוחשבות באוניברסיטת רייכמן, בראשות הפרופסור אלכס מינץ, בחנה האם ההחלטות של יחיא סנוואר, אלו שקיבל בעבר ואלו שיקבל בעתיד, הן רציונליות מנקודת מבטו. אנחנו רוצים לשמוע על המחקר המסקרן הזה, ובכלל להבין איך והאם ניתן לנבא באופן מדעי החלטות של אנשים. נפנה לפרופסור אלכס מינץ, הוא ראש המעבדה לקבלת החלטות ממוחשבת באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר הרקטור של הבינתחומי. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. לפני שנדבר על סינואר, בואו נדבר בכלל על קבלת החלטות של אנשים, ועל האופן שבו המעבדה שלך בעצם בודקת אותם. איך זה נעשה?
אז ככה, נקודת המוצא היא שיש דרכים שונות לקבל החלטה. למשל, אם אנחנו באים לבחור מכונית, נניח שיש 5 מכוניות, אז פוסלים 2 מכוניות, נגיד שהן יקרות מדי, הן מחוץ לטווח של המחיר שלנו. ועוד מכונית שהייתה ממש נזוקה בתאונה, ועוד מכונית שנגיד האישה אומרת שהיא לא בטוחה. וכך הם מקבלים החלטה. זה מודל אחד לקבלת החלטות. לעומת זאת, אפשר לקחת כל מכונית בנפרד ולבדוק אותה. המחיר שלה, אם הייתה בתאונה, האם היא בטוחה, וכולי וכולי, ולהשוות את בצורה כזאת את המכוניות ולעשות את הבחירה. וזה דרך כלל מקבלים, או הרבה פעמים מקבלים דווקא תשובה שונה.
אבל האם היא, נגיד, אם אנחנו אומרים רציונליות, האם היא רציונלית יותר, האופן השני שבו תיארת?
עוד לא הגעתי לזה. החוקר, פרופסור פרסקי, עמוס ברסקי, זיכרונו לברכה, שהיה שותף של דניאל קנמן, כן. שנפטר ממש לאחרונה, וקיבל פרס נובל. אז פרסקי המציא את השיטה הזאת של אלימינציה על סמך קריטריונים. זאת אומרת, שלילה של חלופות, נניח המכוניות, על סמך קריטריונים. שיטה אחרת, באים לסופר לבחור ורוצים לקנות פסטה. אז משווים את הקלוריות בפסטות שונות, או האם הפסטה היא, איך קוראים לזה, היתריות אבות, היתריות דקות. בקיצור, לעומת להסתכל על הפסטה בשלמותה. שיטה אחרת אומרים, אני לא רוצה, איך קוראים לזה, פסטה עם גלוטן. אז שוללים את הגלוטן. אוקיי, ואז מקבלים את ההחלטה. כך שמה שאני אומר, שיש הרבה מאוד דרכים לקבל החלטה. אוקיי. לגבי העניין, לשאלתך, לגבי הרציונליות, זה דורש שהמנהיג או כל אחד אחר יפעל למקסם את התועלת שלו, ויש מה שנקרא רציונליות אינסטרומנטלית, שהיא מתנקדת בהשגת המטרות של מקבלי החלטה. אנחנו השתמשנו בתוכנה שנקראת HADL-AI, שאני פיתחתי אותה, ועשינו מחקר על סינואר. ומה שעשינו זה שחזור לאחור של 14 החלטות שלו. 14 החלטות שונות, וב-12 החלטות מהם אנחנו רואים שאם אתה מסתכל על מנקודת מבטו, לא מנקודת מבט מערבית, לא מנקודת מבט של ישראל, מנקודת מבטו, הוא היום דוחף לכיוון של ניסיון לשליטה מחדש בעזה, שימור המנהיגות של חמאס, שחרור האסירים, הטרוריסטים של חמאס ואחרים, וגם יש לו את הממד האידיאולוגי דתי של חמאס, שמוצהר באופן בולט, חיסול מדינת ישראל, יהודים וכולי.
אבל מה בעצם בדקתם? זה מה שאני מנסה להבין. כיצד המעבדה בודקת כל מה שאמרת, אז דברים שאנחנו יכולים, גם אתה ואני, בשיחה מושכלת, להגיד, עשה X למען Y. מה קורה במעבדה כזו? איזה נתונים אתם מכניסים?
אז ככה, המעבדה בחנה 14 החלטות לשעבר של סנואר, שהתקבלו לאחרונה, למשל על הפסקת, על ההפוגה הראשונה, ואפילו ההמשך של ההפוגה, והמשך ההפוגה, ואי ההפוגה, ההחלטה לא להמשך עם ההפוגה. בקיצור, החלטות שונות לאור זמן. כל החלטה נבחנה בנפרד, כל החלטה זוהו בה החלופות. מה היו החלופות של סנואר באותו זמן? מה היו הקריטריונים להחלטה? אוקיי? וגם בעזרת מומחים, מה היה התיעדוף והחשיבות של הקריטריונים האלה. עכשיו, מה שמעניין, שבהתחלה זה היה השחרור האסירי, הטרוריסטים של חמאס ואחרים, אוקיי? אבל זה די השתנה, כי אנחנו רואים שהיום הניסיון להגיע לשליטה מחדש בעזה, לשמר את המנהיגות של חמאס, חשוב יותר אפילו מה שיש אל האסירים. עכשיו, אתה בוחן 14 החלטות כאלה, ואתה בודק באמצעות התוכנה, האם נעשה באמת מקסימיזציה של התועלות שלו, מנקודת המבט שלו.
אבל אני אנסה להבין מה עוד, איזה עוד מידע מוכנס לתוכנה שלך? כלומר, מידע היסטורי שלם על האזור, כמה אחורה אתם הולכים, כמה רחב אתם הולכים, אתם מכניסים פנימה את איראן, את סוריה, מה אתם מכניסים פנימה כדי לתת מפה רחבה שבה יש לתוכנה כזו יתרון על פני ניתוח אנושי?
תראי, קודם כל, התוכנה הזאת עושה את זה במהירות, ומציפה את כל הנתונים האלה, אבל יותר מכך, היא נותנת מכלול פרמטרים שלהם, הזכרתי ארבעה מהם, אבל הרבה יותר, והיא לא מוטה על ידי אנליסטים. מה זאת אומרת? התוכנה יודעת לתת ציון ולדרג כל השלכה של כל חלופה על כל מימד. למשל, האם בעסקת החטופים, להיענות להצעה, איך זה משפיע לגבי שחרור האסירים שלהם, איך זה משפיע לגבי הניסיון לשלוט מחדש בעזה, איך זה משפיע על שימור המנהיגות, וכו' וכו', והיא בודקת את חוק ההחלטה. מה זאת אומרת? את חוק, האם באמת ההחלטה היא נעשתה בצורה רציונלית, או שעשו למשל קיצורי דרך. בוא נפרט. המודל הבולט, הדומיננטי, קבלת החלטות במה שנקרא decision science או מדע ההחלטה, שזה אגב במנהל עסקים, בכלכלה, בפסיכולוגיה, במדע המדינה, בבינה מלאכותית, כולל למידת מכונה, מדעי המחשב, זה תחום מאוד רחב של הרבה מאוד דיסציפלינות, אז המודל הרציונלי הוא המודל השלם. אבל מולו יש למשל מודל שהוא מאתגר את המודל הרציונלי, וזה המודל השימוש ביוריסטיקות. באיזה כללי, איזה שהם כללי אצבע קוגניטיביים, שבהם פשוט נגיד, כמו שאמרתי בסופר, לגבי הפסטה, שוללים פסטות שהן עם גלוטן. עכשיו, אז התוכנה הזאת, מה שאנחנו עושים במעבדה, מכיוון שאפשר להגיע, כמו שאפשר להגיע לים בדרכים שונות, כך אפשר לקבל החלטות בדרכים מגוונות. מה שאנחנו עושים זה לנסות להבין מה שאני קורא את הקוגניטיב אלג'ברה, אלג'ברה הקוגניטיבית של מקבל ההחלטה. זאת אומרת, איך הוא מגיע להחלטה? אני טוען שבמחקר המודיעיני, ובכלל במחקר, נגיד, אפילו בביזנס אינטליג'נס, בתחום העסקי, ישנו פער מסוכן שבדרך כלל ננהלים ומתמקדים בכוונות ויכולות, אבל לא מבינים את מודל ההחלטה. נתן דוגמה, בשנת 1990 סדאם חוסיין פלש לכווית. אוקיי, הוא לא ניצבה קואליציה של 28 מדינות בראשות ארצות הברית. כל החוקרים ומכוני מחקר, כולל הנרי קיסינג'ר, ניבו שנגד קואליציה כזאת, סדאם חוסיין ייסוג מכווית. אוקיי, בתחילת 1991. אבל הוא לא נסוג מכווית. למה? הם ניבו על סמך מודל רציונלי שמשקלל את כל הקריטריונים האלה, ואומר שמול קואליציה כזאת אין הרבה סיכוי, אני אסוג מקווית, אבל השיקול של בחוק ההחלטה שלו, מודל ההחלטה, היה שונה לגמרי. הוא אמר שאם הוא יסוג מקווית, הוא יאבד את מעמדו גם בעולם הערבי, גם בתוך עיראק, עד כך שיכולים להרוג אותו, והוא נשאר בקווית. זאת אומרת, אם לא זיהית נכון את מודל ההחלטה, הטיעון שלנו הוא שפספסת. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. לפענח.
ודווקא התוכנה שלך, אתה אומר, yeah. תצליח לזהות כל מיני דברים שלכאורה נדמים כפחות רציונליים. דברים נכון. שממש נטועים בתוך דברים אנושיים. הרי גם כאן, בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים, אנחנו מגלים יותר מכל עד כמה חיינו נתונים בידיהם של אנשים ספציפיים. ממש של בני אדם. ואתה אומר שבעצם התוכנה הזו יכולה לזהות טוב יותר את מכלול הפרמטרים שמביאים אדם להחלטה כזו או אחרת.
זה בטוח. אני אתן גם דוגמה מעניינת, שבהתחלה יצא לנו שעל 7 באוקטובר, ההחלטה של סנואר לא הייתה רציונלית. הרי מה זה להתאבד מול ישראל, עם צהל, עם כוח הרבה הרבה יותר משמעותי. אבל כשנתפס מסמך סודי ביותר של חמאס, שבו נאמר שסנואר קיבל התחייבות מאיראן להשתתפות ציר ההתנגדות במערכה מול ישראל, המיליציות בסוריה, המיליציות בעיראק, חיזבאללה, איראן וכולי, זה הפך את זה להחלטה רציונלית. כלומר, אם אתה מסתכל ומכניס את ציר ההתנגדות שהוא ציפה שישתתף במערכה מול ישראל, אז זה הופך את זה לרציונלי. בלי התוכנה, קשה להבין את הנואנסים האלה של קבלת החלטות ולעשות חיזוי. ואנחנו עשינו חיזוי שהיה מאוד מדויק, שאמר שאם ישראל חותכת או מאיימת לחתוך את הסיוע ההומניטרי, אז הוא דווקא מקשיח את עמדתו, וזה באמת...
רגע, זה חשוב. אתם מצאתם שאם ישראל מקשיחה את העמדה שלה בנוגע לסיוע הומניטרי, אז הוא גם יקשיח עמדה בנוגע לחטופים?
זה היה לפני שבועיים וחצי, עשינו את הסימולציה הזו, וזה מה שפרסמנו באחד העיתונים, ואכן שבועיים אחרי זה הוא דחה את ההצעה ואת ההצעה של המתווכים, של ישראל וכולי. כן, זה היה...
מה לגבי איום על רפיח, למשל? גם את זה אתם יכולים לדעת כיצד הוא יגיב או לחזות?
אנחנו עשינו את הדבר הזה, אבל התנאים משתנים. זאת אומרת, מה שקורה כרגע, האמריקאים, למשל חוק ההחלטה של האמריקאים, הם כל הזמן אומרים לנו, אמריקאים, דרך אגב, הם מאוד מאוד נחושים לחסל את החמאס. אולי זה לא נשמע מוזר למאזינים, הם מאוד נחושים לחסל ולהכריע את החמאס. מבחינתם זה ארגון טרור רצחני שאין לו מקום על פני האדמה. אלא מה? הם מאוד רגישים, מתעניינים, חשיבות לעניין ההומניטרי, לאי פגיעה בלא מעורבים, וכולי וכולי. ולכן צריך לשקלל את העמדה שלהם מתוך הפונקציה הזאת שהם רוצים שישראל תחסל את חמאס, אבל מצד שני יש את האילוצים כאילו מבחינתם. עכשיו, אז חמאס, למרות מה שאומרים לנו חודשיים, רפיח אני מתכוון, למרות מה שאומרים לנו חודשיים, זה לא, כרגע זה לא על הפרק. אגב, אני גם מסתכל על זה מבחינת ראש הממשלה, מבחינת נתניהו, שהוא משחק פוקר מול אמריקאים בלי יד. למה? ישראל מאוד מאוד חשוב כרגע החימושים, אמריקאים, אספקת הנשק וכולי.
כן, טוב, אנחנו נכנסים כאן כרגע לספקולציות שהן לא בתחום המדע, אני חושבת. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת, האם הפלטים, אפשר לומר, שאתה מוציא מישהו בצמרת הצבא או השלטון, שומע אותם, מתעניין בהם?
תראי, עשינו מספר סימולציות לצהל, שאגב, היה לנו שלוש מתוך שלוש הצלחה בניבויים, בזמן המלחמה. האם זה עבר מעבר לאנשים שנכחו בסימולציה בדרגים גבוהים? אני לא יודע. על כל פנים, האפשרות כאן להגיע לתובנות הרבה יותר מפורטות ומדויקות על איך חיזבאללה מקבל החלטות, איך חמאס מקבל החלטות וכולי, לא רק שהם מאוד מעניינים, אלא הם, מאוד, הם ממש קריטיים.
כן, בדיוק. אז מכאן אני לשאלה האחרונה. כי אם את הזכרת את הפגיעה הרבה בחפים מפשע, וכמובן הטרגדיה שלנו, איך אתה בכלל מרגיש, אני יודעת לקרוא לזה מרגיש בנוח, מרגיש הגיוני, אולי זאת, לדבר על רציונליות ואי רציונליות, כשמדובר באמת, נגיד מבחינת סינואר, במותם של עשרות אלפים מאזרחיו, זה עדיין יכול בכלל להיכנס לתוך השיח של רציונליות ואי רציונליות?
יפה, שאלה מצוינת. תשמעי, לנו זה נראה כמו פסיכופת לא נורמלי, והוא באמת כזה. אבל החלטות שלו, לפחות ממה שמסתמן ללא הטיות, הם, איך קוראים לזה, הם תומכות ברעיונות ובלוגיקה ובעמדות שלו. זאת אומרת, הרציונלית שלו מתמקדת בהשגת המטרות שלו. האם, okay. האם זה נכון מה שהוא עושה? ברור שלא. האם הם מפלצות ורוצחים? ברור שכן. אגב, היה צריך למזגר...
את נתניהו בדקתם, אגב, במעבלת הרציונליות שלכם?
לא, אני לא בודק מנהיגים ישראלים.
אוקיי.
אבל מה שכן, אפשר היה, או צריך היה, עוד מההתחלה, למזגר את מטרת המלחמה בצורה אחרת, היה צריך שהיא תמשיך עד לשחרור כל החטופים. אני חושב שזה מסר הרבה יותר קליט בזירה הבינלאומית. כל אחד מבין את זה. שאת הדבר הזה עד להשבת החטופים, אני מדבר איתך לפני חודשיים, שלושה, כן, זה היה הרבה יותר קליט, כי כל אחד מבין את זה, גם בזירה הבינלאומית בחוש.
זה היה קליט, וגם זה צריך היה לקרות. אנחנו כמובן מחכים כבר לשובם ולעסקה שתיסגר. אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזו, פרופסור אלכס מינץ, ראש המעבדה לקבלת החלטות ממוחשבת באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר רקטור הבינתחומי. תודה.
תודה לך.
אנחנו במעבר חד. רצינו לספר לכם שיש בישראל מטבע נוסף, מטבע שאינו שקל. המטבע הזה הוא לירה שפירה, ובעצם המהות שלו היא שזבל שווה כסף, לפחות בשכונת שפירה, בתל אביב. יסביר על כך יאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. שלום.
שלום וברכה. אז כן, יש לנו את לירה שפירה. זה לא רק מטבע מקומי, זה בעצם מיזם מאוד יפה שמתבסס על המטבע המקומי הזה. וכמו שאמרת, אפשר לבוא, תושבי השכונה, וגם שכונות השכנות, יכולים להגיע לאחד מעמדות הקומפוסט שמוצבות בשכונה, יש שם משקלים כאלה, שוקלים את הזבל שהם ממיינים בעצמם על משקל, שנמצא ליד העמדה, מעבירים דיווח, שזה דיווח אמון על המשקל, בצורה מקוונת, ומקבלים לירה שפירה על כל קילו של פסולת אורגנית, שהם העבירו לקומפוסטציה.
אוקיי. השאלה המרכזית שאני רוצה לשאול, כי אנחנו מדברים על המטבע, לפחות לכאורה, האם זה סתם מיזם יפהפה שמטרתו לעודד שימוש נכון בזבל ומחזור והפרדה וכל זה, או שבאמת מהזבל הזה מישהו מרוויח ולכן אפשר לתת לאנשים את המטבע הזה לקניות?
יש עוד סיפור אחד. באמצע, okay. בין זה ובין okay. זה. קודם כל, מטבעות מקומיים זה סיפור רחב בכל העולם. אפילו בישראל היה מטבע מקומי כזה, אני לא יודע אם הוא קיים, אבל קראו לו קהילת מחוזת. זה היה בשנות ה-90 בירושלים.
אני זוכרת.
והרעיון הוא במטבע המקומי שנוצרת איזשהו סוג של מערכת כלכלית שהיא חברתית והתנדבותית ומקומית, והיא מנוהלת על ידי אנשים לא כוונות רווח דווקא. אבל דרך אגב, אחד המטבעות הכי מפורסמים בעולם, שהוא פחות מוכר פה בישראל, נקרא ויר, ויר, זה מערכת מטבעות משלימה בשוויץ, שהתחילה כבר ב-1934, בגלל שהיה חוסר יציבות פיננסית עולמית, והם קיימים עד היום ומשתמשים בהם היום בשוויץ. אפשר להיכנס לאתרי קניות באינטרנט בשוויץ ולראות שיש שם מטבע הזה, אפשר לשלם איתו ביחד עם המטבע השוויצרי, וזה פועל עד היום עם עשרות אלפי משתמשים. זאת אומרת, המערכות האלה יכולות לפעול. שבחזרה ללירה שפירה, הם התחילו כבר ב-2018 או 2019, ובהתחלה זה היה קשה להניע את הסיפור הזה. אולי בגלל שחשבו שאפשר בעצם, וזה משתלם, לעשות קומפוסט. אבל זה לא משתלם, בייחוד לא בישראל, מכיוון שאין לנו פה בעצם, יש בישראל הרבה החלטות ממשלה וחוקים שעוסקים בפסולת העירונית והאורגנית, אבל אין בישראל חקיקה מקיפה להסדרת טיפול בפסולת בכלל ובפסולת אורגנית בפרט, ואני בטוח שאת מופתעת מזה לחלוטין.
אני בשוק, נפלתי מהכיסא וחזרתי כן. בקושי, כן?
אז רק כדי להבין, לפי מחקר שפרסם ב-2022 מכון המחקר של הכנסת, ב-2020 ייצרו בישראל כמשהו כמו 6 מיליון טונות של פסולת עירונית, והתחזית לכמות הפסולת העירונית ב-2030 היא 7.5 מיליון טון. זאת אומרת, מתוך זה משהו כמו 2 מיליון טון, שזה 35% הם פסולת אורגנית, ובישראל שיעור הפסולת האורגנית הוא יחסית גבוה, משתמשים פה הרבה בירקות ופירות, שזה דווקא טוב. וכמו שאנחנו יודעים, הפסולת הזאת ניתנת למחזור, ואפשר לייצר מנה דשן וביוגז, אבל בישראל רק מעט מאוד מהפסולת הזאת היא מועברת למחזור, הערכה היא בכלל הכללי, כ-80% עובר להתמנה. זאת אומרת, יש לנו פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, וכל הדבר הזה עולה המון המון כסף. ועל הבסיס הדבר הזה, בעצם הערכה בתל אביב, ששקל פסולת אורגנית שווה קילו. וזה כולל את כל מערך הפינוי והשינוע והתמנה, ואנחנו מדברים על זה שאנחנו מייצרים המון המון פסולת אורגנית, ולכן מה שהם החליטו, ובסיוע העירייה מסייעת להם, כחלק מתוכנית שנקראת משכונה קיימת לשכונה מקיימת, התוכנית הזאת מקדמת שינוי והטמעה של אורח חיים מקיים בשכונות שהן קיימות כבר, הם החליטו לקחת ולהפוך את הפסולת האורגנית למשאב. אבל מה שעומד מאחורי הסיפור הזה זה בעצם בנייה של קהילה. מה שמריץ אותה זה זה שנוצרו שם קומפוסטרים, ואנשים באים, זה התחיל בתור גינה קהילתית, והיום זאת חווה מדהימה. די גדולה כבר, והיא גדלה, יש שם עוד מקום לגדול. בהתחלה, רק כדי לסבר את האוזן, הם אספו משהו כמו 300 קילו בחודש, והיום הם עומדים על 6,000 קילו, שזה 6 טון, שזה המון, המון המון זבל אורגני, שהופך לקומפוסט, הוא מצטמצם כמובן, משתמשים בו בגינה עצמה, מגדלים בו ירקות, עושים שם קורסים לגידול ירקות ולעבודה בגינה, מוכרים את הירקות האלה בלירה שפירה, והלירה הזאת מתחילה לתפוס תאוצה, ואפשר לקנות איתה גם דברים אחרים. זאת אומרת,
והדברים האחרים, אבל זה כן, אני מנסה להבין עד כמה זה, אולי התשובה היא באמצע, עד כמה זה מין משהו פרס חינוכי שנועד להגביר מודעות ומעורבות, ועד כמה הדבר הזה הוא באמת שווה משהו. כלומר, במובן, שוב, כמו שאמרת, של חיסכון, של שינוע. כלומר, האם יש איזשהו ערך אמיתי, נקרא לזה במרכאות, למטבע הזה? נדמה לי שהתשובה היא באמצע, נכון? כי כן אמרת שזה חוסך לעירייה, וכן עושים הזה ולאורגני הזה קומפוסט.
אני חושב שיש לו, הוא באמצע והוא כמה רבדים. הוא לא אמור להכניס, להיות רווחי. זה לא שמישהו עכשיו פותח מפעל קומפוסט לתוך השכונה. תראי, הם בעצמם מספרים שאחד מקורות ההשראה שלהם היא קוריצ'יבה בברזיל. אני רק אזכיר את הסיפור הזה, אדריכל חיימי לרנר, שהיה ראש העירייה המיתולוגי של קוריצ'יבה כבר בשנות ה-70, הוא פיתח את ה-BRT, Bus Rapid Transit, מין שיטה של אוטובוסים מהירים, שהוא טען שבמקום הקמה של רכבת תחתית, יקרה מאוד, שלרוב לוקחת הרבה מאוד שנים לפיתוח, כמו שאנחנו מכירים, וגם הוא הקים את המערכת הזאת נורא נורא מהר, וכדי להאיץ את מספר התושבים ולשנות את ההתנהגות שאנשים השתמשו בתחבורה ציבורית, העירייה בעצם חילקה לתושבים כרטיסי נסיעה בחינם, בתמורה לזה שהם יממנו, ימיינו ויביאו פסולת ממוינת למרכזי מחזור. וכך הוא פתר שתי בעיות בבת אחת. וזה גם היה אחד המקורות השראה של לירה שפירה. מה שקורה היום, הם עוברים עכשיו, הם כל הזמן מפתחים רעיונות חדשים, והם עוד מעט עוברים לאפליקציה. בעצם היום הם מדפיסים מטבעות כאלה ומחלקים אותם לאנשים, וזה די מסורבל. באפליקציה הזאת, והיום זה בקבצים באינטרנט, אפשר לראות שיש יותר ויותר אנשים שנכנסים לסיפור הזה. אני יכול לתת דוגמה שנפגשתי ושוחחתי עם רות אהרונוביץ', שהיא אדריכלית ואחת מחברות הוועד המנהל של לירה שפירה. קודם כל, היא מציעה את שירותי האדריכלות שלה בתשלום חלקי של לירה שפירה, שזה כבר מגניב. משתמשת בעצמה, עושה למשל קורס תנועה מקומית, היא משלמת עליו למתנס בלירה שפירה. זאת אומרת, היא לוקחת את הפסולת האורגנית שהיא מפרידה ומשלמת.
אני מבינה, מה שאתה אומר לי, זה, שרון, זה לא משנה השאלה שלך, כי ברגע שהמטבע הזה תופס בתוך חיים של אנשים כהסכמה, כמו שהתחיל כסף אז בהיסטוריה, אז זה מה שהוא, ברגע של האדריכלית שתיארת כרגע, זה בעצם יוצא משתלם כי יכולה להעביר את הכסף שלה משירות מסוים לשירות אחר או לתמורה אחרת. זהו, מדובר בהנצה של מטבע.
נכון, וגם משאיר את הכסף, בעצם משאיר את הכוח העירוני ומעצים אותו, מכיוון שיכול להיות שיש לך זמן פנוי והחלטת עכשיו להקים עסק לייצור ריבות או אפיית לחם, או שאת רוצה ללמד גיטרה, ואת יכולה עכשיו למכור בעצם את השירותים האלה תמורת שירותים, תמורת לירה שפירה, ולהעצים את האוכלוסייה המקומית שלך, את השכנים שלך, להשאיר את הכוח ואת העוצמה הכלכלית במקום עצמו, ולחזק אותו במקום להעביר אותו למקומות אחרים, שהרבה פעמים זה בכלל לא מגיע למדינה שלנו אלא למדינות אחרות. תוך כדי זה שזה מוריד בעצם את כל העומס הכלכלי, וכמובן העומס של זיהום אדיר שנוצר בעצם בטיפול בפסולת אורגנית. אנחנו רגילים שאנחנו שמים את זה בפח וזה נעלם, אבל זה לא, זה לוקח, זה נוסע. היום הפסולת של למשל כל גוש דן עוברת לדרום על גבי מסעיות, שזה בכלל זה תרלול מוחלט, זה אי אפשר אפילו לתאר שזה קורה עדיין.
טוב, אנחנו צריכים לסיים, יאיר, שכן עוד שני דוברים נמצאים על הקו. אנחנו נחכה לראות אם עוד מקומות בארץ אולי יקשיבו לשיחה, אולי מכירים את לירה שפירה ויעשו את זה גם שם. וכרגיל, החשיבה, אפשר להגיד חשיבה אוטופית, לא? על השיחה הזו.
אנחנו צריכים איזה חשיבה אוטופית כדי לחלץ.
כן, כי אפשר, אתה יודע, אפשר לזרוק אלף דברים ציניים על מה שאמרת, שזה טוב רק בסמול סקייל, אבל לא, זה נכון. אם יותר ויותר מקומות יעבדו כך, בהחלט אפשר ליצור שינוי, אני חושבת.
בהחלט.
יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה. פינת ההיסטוריה שלנו ממשיכה לעקוב אחרי עלילותיו של אלכסנדר מוקדון. נפנה לדוקטור אורי אמיתי מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר אור. היית איננה ושוב שרת.
ראית מה זה? כאוב החול. אז הבנתי שבהדרי ולא תחת פיקוחי הגיע אלכסנדר מוקדון לירושלים. ואני דורשת שישאר שם כדי שאוכל לשמוע מה הוא עושה.
כן, קודם כל אני ככה אתן ריקאפ הכי קצרצר, שלא קרה שום דבר מעניין ממש כשהגיע אלכסנדר לירושלים. אם בכלל תרח להגיע אישית, יכול להיות שכן. היו כל העניינים הרגילים של מיסים ומשפט וצבא וכל הדברים האלה שכובשים מקום, צריך לטפל, אבל סיפור מעניין לא היה. ולתוך הוואקום של הסיפור התחילו להיכנס אגדות יהודיות, והמוטיב החוזר, או הזמן שבהם הן צצות, ככה לפחות אני מפרש את הדברים, הוא זמנים שבהם השלטון בארץ ישראל מתחלף באחת, והציבור היהודי שגר פה צריך להבין מה לעשות מול המציאות החדשה, ובחלק מהמקרים האלה, אחת מהדרכים להתמודד זה להמציא איזה אגדת אלכסנדר בריאה. וזאת שדיברנו עליה, כן, שבוע שעבר, לדעתי עוד פעם מציינת את הרגע שבו הסלאוקים, שהם היוונים של חנוכה, משתלטים על הארץ מידי התלמים, שהם היוונים של מצרים, שמשלו בארץ 100 שנה קודם לכן, ואז נוצרת מתוך זה איש חילופי שלטון, מה עושים? ממציאים אגדת אלכסנדר שבא מדמיינים את השליט הזה שהוא בא ובעצם מאוד מתרשם מירושלים, מאוד מתרשם מהכהנים ואומר, חבר'ה, אני איתכם. זה היה שבוע שעבר.
כלומר, זו פשוט אגדה שנוצרה כדי להצדיק או להתמודד עם חילופי השלטון הפתאומיים. זה מה שאתה אומר.
כן, להתמודד בפנימית ולהצדיק זה, את יודעת, כיוון שיש תפיסת עולם אמונית כזאת שבה כל ההיסטוריה היא בעצם עבודה של ריבונו של עולם, איך שהוא רוצה לכוון את העניינים, אז צריך להבין מה קורה גם ברמה הזאת. זאת אומרת, זה גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים. והשלב הבא, הגדה הבאה בסיפור הזה, זה כששוב יש שלטון חיצוני שבא ארצה, ואנחנו יותר מ-100 שנה אחרי ההגדה הקודמת, כן, שמקים הרומאים ארצה בפעם הראשונה. כן, שזה קורה עם הסלאוקים כובשים את ארץ ישראל שנת 200 או טיפה אחרי, לפני הספירה, כשהרומאים מגיעים ארצה וכובשים את הארץ בשנת 63, אז אנחנו מרחק גדול בזמן, 63 לפני הספירה, ובאמצע היה לנו הרבה מאוד זמן של חשמונאים, כלומר של עצמאות מדינית, אפילו קצת אימפריאליזם, כיבושים, לא היה צריך את האגדה הזאת, כן?
כן.
אבל הממלכה החשמונאית, שבאמת מדור לדור רכשה עוד רכשה, כבשה עוד ועוד חבלי ארץ, עד שבסוף הייתה גדולה למדי במונחים מקומיים, פתאום מגיעים הרומאים, דבר ראשון שקורה, כולם מתחילים להתלונן על יהודה, כן? כי הם היו עכשיו אימפריאליסטים כמה דורות, ופומפיוס, שהוא הרומאי שכובש, באמת תולש מיהודה כמה, אולי חצי מהאזורים שהצליחו לכבוש, ובעצם מבהיר מי הבוס, ועד כדי כך מגיע לבית המקדש. עכשיו, כאן צריך להגיד, יש מלחמת אחים פרועה, וכשאני אומר מלחמת אחים, אני מקיים פיזית שני אחים, כן? שעומדים בראש שתי סיעות ונלחמים, ופומפיוס בא ומכריע לצד אחת מהן, ששומרת על השלטון, אבל הטראומה נשארת, וחלק גדול ממש מהטראומה זה שירושלים נכבשת, עומדת במצור ונכבשת, ופומפיוס, כשהוא כובש את העיר, הוא דורש להיכנס לא רק לתוך בית המקדש, אלא לתוך קודש הקודשים. זאת אומרת, זה המקום שכהן גדול נכנס אליו ביום כיפור, פעם בשנה, והוא דורש להיכנס פנימה, והוא הרגע כבש את העיר, והוא עושה את זה, וזה משאיר, זה עושה רושם כפיר על בני התקופה, זו זוועה בעיני כולם, והאגדה שיוצאת על אלכסנדר, יוצאת מתוך זה. עכשיו, יש לי עכשיו שתי דקות לספר את האגדה ממש בקצרה?
כן, כן, כן.
יופי, מעולה. אז הסיפור הוא מתחיל ככה, כן? באים התנענים, כלומר הפיניקים, ברגע שאלכסנדר מגיע, אלכסנדר פומפיוס מגיע לארץ, ואומרים לו, תשמע, היהודים האלה, וככה ממלא בתורה שלהם כתוב ארץ כנען לגבולותיה. כנענים זה אנחנו, כל הארץ שלנו. מגיע עורך דין של היהודים, שקוראים לו גביע בן פסיסה, גביע בן פסיסה, שהוא גיבל מנותה, גיבל מירושלים, כן? בגלל זה קוראים לו ככה, ואומר, בסדר, אבל כתוב גם בתורה, ארור, כנען, עבד, עבדים, ואם אתם העבדים, אז הרכוש שלכם שלנו, אומרים, מה? והולכים, מגיעים הישמעאלים, אומרים, אבל אנחנו, כתוב לזרע אברהם, הארץ לזרע אברהם, זה בהבטחה, אנחנו גם זרע אברהם. מגיע גביע, אומר, כן, אבל גם כתוב בתורה שלבני הפילגשים נתנו מתנות, אז סגרנו את הזווית שם. הם אומרים, ואז מגיעים המצרים ואומרים, בואי נה, אתם ביציאת מצרים, אתם גזלתם לנו כלי זהב וכסף, זה כתוב אצלכם בתורה. אז אומר, גביע, כן, תשמעו, אבל אם אנחנו מחשבים את כל הזמן שהיינו עבדים אצלכם ומוסיפים...
אתם חייבים לנו הרבה יותר כלים מזה, הלו.
זיליון תלפים זוז אתם חייבים לנו. ואז אומרים, והולכים, ואז מגיע איזה קוטי. ואומר לאלכסנדר, תשמע, כשאתה בא לירושלים, תבקש להיכנס לקודש הקודשים. ואז הוא מגיע, וזה מה שקורה. עכשיו, זה מתחיל עם קבלת פנים יפה, זה תמיד מתחיל עם קבלת פנים יפה, ואז אלכסנדר בא ומבקש, וגביע, שמוסה לו את הסיור הרשמי, כן, בבית המקדש, אומר, תשמע, אדוני, לכאן אסור כבר להיכנס. הוא אומר, מה זאת אומרת, אסור, אסור, עמדים אחד מול השני, יש בצהרי היום, כן, שואו-דאון, פן החש קרס אותו. זהו, זה הסיפור.
אוקיי, זה טרומבה.
את מי? את מי בא הנחש והתיש? אפילו הסיפור לא אומר. שמה זה נגמר. כל פעם שאני קורא את הסיפור, אני עכשיו סיפרתי לך את הסיפור, יש לי מין קשר כזה למטה של הבטן, של מה קרה שמה.
וזה לא, אני מניחה שזה מפורש על ידי אנשים שונים, לא?
כן, את יכולה לקרוא את זה שבא הנחש והקיש את אלכסנדר וריבונו של עולם.
כן, זה מה שאני הבנתי.
שוב בא והציל את עמו הנאמן וככה וזה, רק בשטח אנחנו יודעים שפומפיוס כנוס נכנס לקודש הקודשים. כן, צריך להגיד אגב, כשהוא איכשהו יצא משם, ישר נתן הוראה לעשות פיהור, אמר אף אחד אחריי לא נכנס, מחזירים את כל העניין לאיך שהיה קודם. ובאמת המשיכו לעבוד
את המקדש. זאת אומרת, הוא גם מפר קדושה, אבל גם מכונן אותה שוב, כלומר, נכון?
הוא נתן הוראה לכונן אותה שוב. כן, כמובן שהוא לא עסק בזה בעצמו, הרי זה היה...
כן. לא, ברור, אבל הוא כאילו מחריג את עצמו, וכך בעצם כן משמר את הקדושה הזאת.
כן.
שרק הוא יכול להפר אותה.
ובעצם מפה מתחילה תקופה מאוד מאוד ארוכה של שלטון רומי עקיף ואז ישיר, ועוד נדבר על זה בשבוע הבא על יהודה, ואולי בניגוד למה שהנרטיב המקובל מרגיל אותנו לחשוב, הריב לא התחיל מיד, כן? היו שנים ארוכות שבהם גם היה שיתוף פעולה, היו גם ריבים, אבל היו שיתופי פעולה עמוקים עם הממשל הרומי.
בסדר, ההיסטוריה לא מספרת את מי המנוחות, אלא כמעט תמיד את החריגות מהן. גם, אתה יודע, גם החדשות עושות את זה, כל דבר עושה את זה. אנחנו תמיד מדברים רק על החריג עם נטייה לרע. תגיד, שבוע הבא, מה, אנחנו חוזרים לאלכסנדר וממשיכים איתו לאן? למצרים?
אני, מה שאת אומרת, אנחנו נעשה.
יופי, אני אוהבת את הגישה הזו, בכלל, בחיים. תודה רבה לך, דוקטור אורי אמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה, להתראות.
להתראות.
אני אנצל את קומץ הדקות שנותרו לי להמלצה על ספר, למה לא? אני אמליץ לכם על בשבחי ההליכה של לזלי סטיבן, שהוא גם היה אבא של וירג'יניה וולף. אני אקרא לכם כמה שורות מן הפרק הראשון, ואז ניפרד כידידים. כך זה הולך. עם הזדקנותו של אדם אומרים לו כמה מן המוסרניים שימצא נחמה לפגעי גופו ההולכים ומתרבים אם יביט לאחור על חיים שמוצאו היטב. אין ספק שרטרוספקטיבה כזו גורמת לקורת רוח, אך אצל רבים מאיתנו ודאי מתעוררת השאלה אם החיים שלנו אכן מציעים את החומרים הנדרשים לסביעות רצון עצמית. איזה חלק מהם, אם בכלל, מוצא היטב? על כך אני מרגיש בנוח להשיב בהתאם לצרכיי שלי. כל חלק שבו נהניתי הנאה שלמה. אם יוצא לי להוסיף בתום לב, במרכאות, לא אתווכח עם התיקון. ייתכן שכרגע אני אפילו מצר על כמה מן ההנאות שהכינוי הזה אינו יאה להן. אבל ההנאה שעליה אני עומד לדבר היא לחלוטין ומפורש תמימה. ביחס לבילויי הפנאי, הליכה כמוה כחריש ודייג ביחס לעבודות התעשייה. היא פרימיטיבית ופשוטה. היא יוצרת מגע בינינו לבין אימא האדמה והטבע חסר התחכום. היא לא דורשת מכשור משוכלל כלשהו או ריגוש חיצוני. היא מתאימה גם למשוררים ולפילוסופים, ומי שמסוגל ליהנות ממנה לעומק, ניחן ודאי ביכולת מסוימת של סגידה להתבוננות מלאכית. עליו להיות מסוגל ליהנות מחברתו שלו, ללא תמריצים מלאכותיים של עיסוק בפעילות גופנית אלימה יותר. תמיד הייתי מעריץ מהצד של מצוינות אתלטית. אז זה, כאמור, הקטע פותח את בשבחי ההליכה של לזלי סטיבן, יצא לפני כמה שנים בהוצאת נהר, המשובחת, אם איני טועה, כן, בהחלט, נהר ספרים. בכלל, סדרה נהדרת של עיון, הגות ופילוסופיה, חפשו את ההוצאה הזו ואת הסדרה הזו. וזהו, ובכך תגיע תוכניתנו, אני חושבת, לסיומה. נודה כמובן לעוסקים ולעוסקות במלאכה, לעורכת שלנו תמנה הולדסטיין, למפיקה תמר בנימין, לתמיר צוברי, שהיה על הביצוע, בהחלט מאתגר ליום זה. תודה רבה, נזכיר שאנחנו משודרים בשידור חי בימים א' עד ד' בשעה 7 הבוקר, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב. כמובן, ניתן להזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן תאגיד השידור, או בכל יישומון הסקטים אחר. כן, גם בספוטיפיי, למי ששואל. אחרינו, גם כן תרבות, ואני שרון קנטור מאחלת לכם המשך יום טוב ובטוח, ושכמובן ישובו אלינו החטופים במהרה. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.